כן, אנחנו בפסקה כ"ב, נכון? אז רק לחזור קצת במהירות, אמר רבי יוחנן פנימה עלינו, אמר נון באשרי, מפני שיש במפלה השונאי של ישראל, שאמר נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל, ואמרנו שהעניין של אשרי שבתך, או תהילה לדוד, יש בו גם את האלף בית, שבעצם אלף בית זה השגות השכל, ויש בו גם פותח את ידיך, שזה בעצם ההשפעה שמשפיע השם, כדי שיהיה לאדם את התנאים הנעולים לאותה מדרגה של דבקות והשגת השכל. כן, ודיברנו על זה שהמציאות האידיאלית היא עולם הבא. כן, בסדר העולם הזה היא אפשר להגיע לגאולה שלמה, ושם גם עדיין יש הפרעות כאלו אחרות של הגוף, מה שאין כן מדרגת עולם הבא. והנה כבר בערך חסיד רמח"ל, זל, בספר סבו אדיר במרום, בעניין מה שקץ גלותינו זהו סתום וחתום. כן, הרמח"ל מדבר שמה, למה בעצם בדורותינו אנחנו לא יודעים מתי תהיה הגאולה, לא כמו בית ראשון, שהיה 70 שנה, דברי חזל, ליבה לפומה לא גלי, כלומר, דיינו שבעצם כוח הגלות אין בו כוח הגאולה כלל. וזהו מקושייה של הגלות עצמה, שגאולה שלה היא רק מצד כוח הנשגה ממנו ולא בעצם כוח הגלות. זאת אומרת, יש מצבים שבהם גם אם המציאות יש בחיסרון, אבל כבר במציאות החסרה יש את בניית השלב הבא. זאת אומרת, בחיסרון עצמו אתה בונה, כן, לדוגמה, נניח שאדם נמצא בתהליך של שיקום רפואי. אז בתהליך הזה, נכון שעכשיו בגלל זה שהוא בשיקום, אז הוא לא מתפקד רגיל, הוא לא חוזר לבית, הוא נמצא בקיצורי שלו לא נורמליים, לא תקינים. אבל הפעילות הזאת שהוא עוסק בה, היא מקדמת אותו. כן, הגלות הזאת בונה לו את הגאולה. אבל אומר הרמח"ל, הגלות שאנחנו, עם ישראל, חווים, היא לא בונה את הגאולה במובן הזה שהיא גלות. זה העניין שלה. זאת אומרת, היא בונה בניות רוחניות פנימיות, כן, היא מזככת אותנו מבפנים, אבל מבחינה מעשית, כן, במובן הגלוי של המושג של הגאולה, להפך, הגלות, כן, כל עניינה זה המצב הזה, המצב הגלותי. אין פה משהו שנבנה באופן גלוי במשמעויות של הגאולה. זה הכוונה, אין בו כוח הגאולה. וזה הקושי, זאת אומרת שבעצם כדי לצאת מהגלות, אנחנו חווים גורם אחר שיגאל אותנו, שיוציא אותנו לתוך המצב הזה. אין פה משהו צומח במציאות הזאת. וזהו מה שכתוב, נפלה ולא תוסיף קום. פירוש הנפילה היא נפילה כזאת שמצידה היא בלי קימה חס ושלום. כן? זאת אומרת, הגלות היא מציאות שהיא לא מצמיחה את הגאולה, היא מציאות שרק מרפאה באופן פנימי את הקלקולים שיש בעם ישראל, אבל עד שלא יבוא אותו גורם שיוציא את עם ישראל מהגלות, זאת אומרת, הכוונה היא איזה מין תנועה כזאת של יציאה מן הגלות, עד ההתייחסות הזאת לא תקרה. על כן רמז כי בעולם הזה אין מקום כלל לזו השלמות מצד הנפילה, כי היא מצד כוח אחר. כן, זאת אומרת, אין, כן, אפשרות להגיע למציאות הזאת של גאולה, אלא על ידי השפעה של כוח נוסף. על כן אשרי, שיש בו הכנה של השלמות העתידה, כמו שדיברנו, כי יש בו א' ב', דיינו העניין השכלי, ויש בו את השפעת התנאים לאותה מציאות של שלמות, זה פותח את ידיך, לא נאמר בו נו, להורות שמצד הנפילה אי אפשר תושג השלמות הנרצה מצד אשרי, כי מצד כוח הסבלב עליון, שהוא כוח הגאולה, בא ממקום אחר. לכן הוא הזכר בו נו, כן? כי אם היה מוזכר בו נו, אז הנפילה, שזה הנו, הייתה חלק מהמהלך. אז כביכול יש פה משהו שמצמיח את היציאה מאותה נפילה. אבל אין אפשרות כזו, אלא אם כן יהיה התערבות ממקום אחר, בתהליך אלוקי, שקדוש ברוך הוא מתערב, והוא מוציא אותה למגלות. ומצד כוח נפילה של הגלות שהוא קשה כל כך, שאין כוח הגאולה נראה בכלל. היחס שלו מקום להתמוטטות רגליים של ישראל לגמרי. כן, שונא ישראל הכוונה בלשון סגי נהור, זאת אומרת, חלילה עם ישראל, כן, יכל להיות במציאות הגלותית הזאת באופן שאין לו חלילה תקנה, אלא שאף על פי שאין כוח הגאולה נראה בגלות המרה ונמרה הזו, מכל מקום הוא מתנוצץ בה. ועל ידי התנוצצות של כוח הגאולה נמשך הקיום שלא יהיה חס ושלום כיליון חרוץ. זאת, מה הפירוש התנוצצות כוח הגאולה? זה לא שהגלות מצליחה את הגאולה, כמו שאמרנו. הגלות מרפא באופן פנימי את הקלקולים שהיו בעבר. ואמרנו שהגאולה בפועל תהיה על ידי ההתערבות של הגורם הנוסף. אבל יש התנוצצות של גאולה. התנוצצות של גאולה זאת אומרת שבעצם הנפילה לגלות לא הייתה עד כדי כך שלא יהיה לעם ישראל, כן, איזשהו שייכות אל גאולה. זאת אומרת, ההתנוצצות של הגאולה זה לא מה שהגלות יוצרת, אלא זה אומר שנפילת הגלות לא הייתה נפילה לחושך טוטלי. לכן עם ישראל במהלך כל השם הרבות של הגלות מצפים לישועה. מה מחזיק את ציפיית הישועה הזאת? הרי זה עצמו, ציפיית הישועה שהייתה במשך כל השנים, החזיק אותה. כן, בלי זה, אז לא היינו מצליחים לשרוד בלי ציפיית הישועה הזאת. כן, זה נקרא התנוצצות הגאולה גם במהלך הגלות. לא בגלל שהגלות יוצרת את זה, אלא כך הגלות שנגזרה עלינו, שיהיה בה גם התנוצצות הגאולה הזאת. וזה לא שאף על פי כן, שמחן לביא ברוך הקודש. מה הכוונה? אף על פי שאין כוח הגאולה נראה בתורת קימה, זאת אומרת, כמו שאמרנו, הגלות לא מצליחה את הגאולה, אבל מכל מקום, בדרך סמיכה, שהיא דרך התנוצצות, כדי להמשיך הקיום, שלא טובה תקווה חלילה, כן, מה שסומך אותנו, מה שמחזיק אותנו, כן, מה שמחזיק אותנו במציאות הגלותית הזאת, זה שזה לא גלות אל חושך גמור, אלא יש עדיין תקוות גאולה שפעמות בעם ישראל. כלומר, הגלות שנגזרה הייתה באופן כזה שהתקוות האלו תהנה קיימות. דבר זה נמצא, וזה עניין הסתר פנים, שרק הסתר יש, ולא חלילה החזרת פנים לגמרי. זה אומר שני מושגים, יש הסתר פנים, ויש החזרת פנים. הסתר פנים, זה שכביכול הפנים נמצאות, רק מוסתרות. החזרת פנים, זה בעצם אומר שהפנים לא פונות אלינו. זה כבר חושך גמור. לכן גלות נקראת, אנוכי הסתר, הסתיר פניי, מהם ביום ההוא. זה הכוונה, הסתר הפנים, יש פנייה של הקדוש ברוך הוא איננו, אבל בצורה נסתרת, וזה בעצם תקוות הגאולה שמחזיקה את עם ישראל במשך כל השנים ארוכות של הגלות. כן.
הגורם החיצוני, אנחנו יכולים לזמן אותו?
בטח, אתה כל יום מתפלל אליו. מתפלל אליו. ברוך אתה השם גואל ישראל, קבץ אתכם ישראל, אתה מתפלל את שקום מתוך השאלה, אחרי שבר את עצמו דיון בך, יצא, שים שלום, אתה כל יום מתפלל אליו.
יש למעין שליטה, לא?
מה זאת אומרת שליטה?
כן, יש לנו יד בגאולה.
כן, אתה יכול להתפלל, אתה לא... כן, עד שהקדוש ברוך הוא במהלך שלו לא יפעל כדי לשנות את המצב, אז זה לא יקרה. מה שאנחנו עושים, אנחנו פונים אליו, מבקשים ממנו שהוא יעשה את זה, כן, ינהיג את התהליך הזה. לנו ידינו כבולות בגלות. ידינו כבולות. כן, זה דרך אגב מסביר איך כל כך הרבה שנים אנחנו לא יזמנו לחזור לפה. כן, תחשבו, זה דבר מאוד מוזר, נכון? מאוד מוזר. אלפי שנים, עכשיו כולם מתפללים על זה, לא תגידו שזה נמצא, אני יודע, אצל איזה כמה בודדים. כל יהודי בכל מקום בגלות התפלל שלוש פעמים ביום, וביום שיש בו מוסף זה עוד פעם, ובלי גבול, בלי גבול, אנחנו התפללנו ורוצינו ו... זה היה במודעות שלנו, לחזור לארץ ישראל. אז למה לא עשינו את זה? למה לא עשינו את זה? למה לא הייתה אפילו קהילה אחת, כן, שבאה ואמרה, יאללה בואו, כמה אנחנו? 50 משפחות, בואו נעלה לארץ ישראל, די, מספיק להתפלל. נכון, זה לא מוסבר. זה לא מוסבר. איך אף אחד לא עשה את זה כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה אנשים. אף אחד לא חושב לעשות את הדבר הזה, זה שיתוק. שיתוק. זה החושך שלו, זה... זה בית כלא כזה. זה מה שכתוב בגמרא בכתובת השבועות. נכון? מה זה השבועות האלו? זה משהו שגדול עליהם. כן, אנחנו כאילו אסורים. יש לנו אסירים ששמים אותם ככה במאסר, וכביכול יש להם כבלים שנמצאים ולא מונעים מהם את התנועה. זה מה שהיינו בגלות. אין לזה הסבר. אין לזה הסבר. זאת אומרת, מילא אם אתה שוכח בארץ ישראל, אתה לא רוצה את זה, אתה לא מתפלל על זה, אתה לא חושב על זה, בסדר, אתה... אפשר להבין. ירדו מהרעיון. אבל הם כל הזמן מדברים עליו, חושבים עליו, מתפללים עליו, ואף אחד לא מועיל בטובו לעשות שמעשה. בוא נניח, כמו שאמרנו, זה גדול עליך כל עם ישראל. אבל בוא, תעלה איזה קהילה, משהו. 50 משפחות שעלו. מתפללים על ירושלים, לכו תראו. עכשיו, לא תגידו שהיינו, אני יודע, באיזה ערבות סיביר. היו יהודים שהיו 2 מטר מפה. יהודים שהיו במצרים. יהודים שהיו בדמשק. יהודים שהיו בלבנון. היו... זה שתי פסיעות. כן, עכשיו, לא היה פה מדינה. כלום, זאת אומרת, זה לא תצטרך לעבור את הגבול. אני יודע, מישהו פה, אני יודע, יעשה לך איזשהו משהו. מקום שומם, אף אחד לא מפריע לך לבוא ל... להיות איפה שאתה רוצה. כל כך הרבה מרחבים היו פה שוממים. ירושלים רוב הזמן הייתה שוממת. מה שאתם מכירים את היישוב הישן בירושלים, זה מעליית תלמידי הגר"א, כן? ואחר כך, לפני 300 שנים. פחות מ-300 שנים, כן? נגיד 300 שנים, איכשהו, זה היה פה 4 ערי הקודש, צפת, עכו, ירושלים וטבריה. זהו, זה מה שיש פה, כל כך הרבה שנים, וכמה משפחות יש שם. זה בית כלא, זה החושך, זה אין, זה אם לא יהיה איזושהי התערבות, אנחנו לא נצא משם. למרות שאין בית כלא פיזי, אין בית כלא פיזי, דרך אגב. עוד יותר מקשה, להוסיף עוד יותר לקושיה הזאת, זה שלא היה לנו טוב. מילאים, הם היו מתייחסים אלינו, אני יודע, בכפחות של משית, אמרו, וואו, איזה פיתויים יש פה. כל יום, אתה קם בבוקר עם איזה קריזה של ה... של המלך באירופה או של הסולטן באסיה. כן, כל אחד היה שגעונות כאלו או אחרים, סובל סבל במעל החיים של האדם, כמה וכמה תלאות. זאת אומרת, אין אף אחד גם שלא לא מודע לתלאות האלו שאתה עובר בגלל שאתה נמצא אצלם. ואף אחד לא מתרשת. אבל זהו, זה בדיוק מה שעומד פה. בלי ההתערבות האלוקית זה לא יכול להיות פה. אז יש שבודדים, בודדים, כן עשו את ה... זה שאחד או שניים, זה כמו שיא העולם, שיא גינס. זה יכול להיות איזה משהו שאפשר להתייחס אליו כמשהו משמעותי. שום דבר משמעותי לא קרה. טוב, הלאה, ואמר על זה ברבינה. גדול מה שנאמר במיכאל. במלאך מיכאל אותו מה שנאמר בגבריאל. דילו מיכאל כתיב, ואף עלי אחד מן הסרפים, ואילו בגבריאל כתיב, ואיש גבריאל אשר הייתי מחזור מתחילה, מואף ביעף. מואף ביעף הכוונה בשתי תנועות. זאת אומרת, מה שמיכאל עושה בפעם אחת, גבריאל עושה בפעמיים. מה עם השמד היה אחד במיכאל כתיב, ומכונה עתי אחד אחד, כתיב אחר, ואף על אחד בצרפים, כתיב אותם מן מיכאל אחד מן השרים השונים בעל עוזרני. תנא מיכאל באחת, גבריאל בשתיים, אלוהיה בארבע, לחמה בשמונה, ושעת רגפה באחד. קיצור, כל אחד מה... כן, תראו, כללות אליהו בכלל המלאכים, אומרות שלא מלאך, אבל בואו נסביר קצת את המושגים. בקיצור, אנחנו רואים פה שיש מדרגות בין המלאכים. זה בעצם מה שכתוב. אז קודם כל נסביר את המושג מלאך. אז כדי להבין את המושג מלאך, אנחנו צריכים להבין שיש דברים מופשטים, שהם לא חומריים. למרות שקשה לנו להבין דברים שהם אינם חומריים, כי כל הזמן אנחנו רגילים לחיות בסביבה חומרית. אנחנו חומריים, כי יש לנו גוף. אנחנו כל הזמן חיים עם רשמי החושים שלנו. שמפגישים אותנו בעולם החומר, לכן קשה לבני אדם להיות משיגים ומכירים מציאות מופשטת. קשה מאוד לתפוס את זה, להשיג את זה באמת. אז קודם כל כמה דברים. אין מלאך עם כנפיים, כן? זה כבר אתם מבינים לבד. אין דבר כזה. חוץ מהכנסיות של הנוצרים, שיש שם כנפיים, כל מיני בלבלות, כי גם אלוהים שם, יש לו גוף בשיטתם. אין דבר כזה. מלאך זה מציאות מופשטת. עכשיו, מה הפשר של מופשטת? אפשר לדמות את זה לכוח כזה. כוח שפועל במציאות, זה מלאך. עכשיו, אני אתן לכם דוגמה רק להבין את המושג כוח. כן? אתן דוגמה. נניח שאני אשתו דוחף את השולחן. כן? אז איך רגילים להסביר בפיזיקה? מה הזיז את השולחן? היד שלי נדבקת את השולחן, והשולחן זז, נכון? עכשיו, היא עכשיו היד שלי נדבקת והשולחן לא זז. מה נוסף פה? מה נוסף? כשהשולחן זז, מה נוסף? היד שלי זו אותה יד שלי, והשולחן זו אותו שולחן. למה עכשיו הוא זז וקודם הוא לא זז? אז אם אתם בוחנים רק את המציאות, החומר, אתם בוחנים רק את החומר, החומר לא השתנה פה, נכון? זה אותו חומר. השולחן נשאר אותו שולחן, והכף יד שלי אותו כף יד. נכון? אז למה עכשיו הוא זז? אז התשובה היא, כך קוראים לזה בפיזיקה, הפעלת כוח. נכון? ככה קוראים לזה. מישהו ראה פעם את הכוח הזה? אף אחד לא ראה את הכוח הזה. ככה קוראים לזה. יפעל את הכוח. אפילו בפיזיקה, אפילו במדע שעוסק בעולם החומר, מה שאפשר זה לראות את ההשפעה של הכוח, אבל לא רואים את עצם הכוח. אפשר לראות את ההשפעה שלו, ברור שיש פה את המציאות שלו. כן, עובדה שהיה פה שינוי שקרה במציאות, אז היה פה איזשהו גורם, לגורם הזה אנחנו קוראים לו כוח. כן, זאת אומרת, המילה כוח היא מייצגת אצלנו איזה גורם עלום, נקרא לזה כך, שאנחנו לא רואים אותו באופן ממשי בחושים, אבל ברור לנו על קיומו, כי אנחנו רואים את מה? את השפעות הפעולה שלו. כך בדיוק צריכים לתפוס מה זה מלאך. כן, זה מציאות מופשטת, שאנחנו לא יכולים לראות אותה בחושים שלנו, זה כוח, והיא פועלת על העולם. היא פועלת על המציאות. עכשיו, בעיקרון, כל דבר, וככה הייתה, ככה התפיסה הייתה, דרך אגב, לא רק של חז"ל, ולא רק של רבותינו הראשונים, התפיסה הפילוסופית בעולם העתיק הייתה, שכל תנועה שקורית בחומר, בישות חומרית, היא בעצם קורית על ידי איזשהו כוח מופשט שגורם לתנועה הזאת. בוא נסביר. נניח שאנחנו זורקים אבן למעלה. ועכשיו, מה שגרם לאבן להיות למעלה, זה מה שאנחנו פעלנו על האבן, נכון? אחרי שהאבן תגיע לשיא, כן, מה זה השיא? השיא זה כשהכוח שלנו כבר לא משפיע שם. כן, כי הכוח המלווה את האבן, הוא הולך ופוחת. כשהוא יהיה אפס, האבן תעצור לאיזה חלקיק של החלקיק של השנייה, ואז היא תתחיל ליפול למטה, נכון? מאיפה האבן יודעת להירת למטה? מאיפה יש לה אינטליגנציה כזאת? מה היא חכמה? גרביטציה. זאת אומרת, יש משהו שמושך אותה. מי מושך אותה? הקרקע. מאיפה הקרקע יודעת למשוך את האבן? היא חכמה? אז זה קוראים היום טבע. רבותינו הראשונים, וגם חז"ל, וגם אפילו הפילוסופים היוונים, לא הסתפקו בהסבר הזה. מה זה טבע? מה זאת אומרת? אתה רוצה להגיד שהקרקע הזאת היא חכמה, שהיא מבינה שהיא ככה צריכה לעשות, למשוך? הקרקע היא חכמה, מה זה קרקע? זה גולם. גולם, איך גולם יודע להתנהל? אין לו, יש לו שכל לגולם הזה, לקרקע הזאת. וככה בכל מיני תופעות, איך השמש יודעת ליצור חום ואיך ה... אז קוראים לזה טבע, אבל איך החומר יודע להתארגן באופן שהוא מתארגן? אז ההסבר לזה היה שיש שכל שמלווה את החומר. יש אינטליגנציה שמלווה את החומר. האינטליגנציה הזאת קוראים לה מלאך. כי אף אחד לא רואה אותה. אבל היא קיימת, אנחנו רואים את הפעולות שלה, את ההשפעות שלה. בסדר? אז סיברנו קצת את האוזן מה זה מלאכים. אז זהו, מלאכים זה לא כנפיים, נכון? זה דבר בסוג הזה. כמו שאמרנו, תציירו את המושג כוח שאתם מכירים אותו, כמו שתיארנו אותו מקודם. זאת אומרת, זה הדבר הבלתי נראה הזה, אבל שאנחנו רואים את התוצאה של הפעולה שלו. וכשחושבים, אז בעצם אנחנו נדרשים לכוחות כאלה שמפעילים את כל הישויות החומריות, נטולות השכל, שהן יודעות להיות פועלות באופן מסוים. אז מה גורם להם לדעת להיות פועלות באופן מסוים? זה המלאך. כן, זה הכוח הזה שמלווה את החומר. זה מה שחז"ל אומרים, שאין לך עשב, שאין לך מלאך, שאומר לו גדל. כן, זאת אומרת, הכוונה היא, איך העשב יודע לצמוח? אז התשובה, הוא לא יודע, הוא סתם אטומים, הוא מולקולות, הוא חומר. הוא לא יודע לצמוח בכוח עצמו. אין לו שכל. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא הצמיד שכל לחומר הזה. והשכל הזה אומר לו גדל. כלומר, השכל הזה הוא מצמיח אותו. השכל הזה הוא מוביל אותו באופן מסוים. ולכן אתה רואה שהוא דווקא צומח. הוא לא עושה כל... נכון, לא ראיתם עשב שיש את התנאים שהוא יצמח שהוא לא צומח. למה הוא לא משתולל? למה הוא לא נכנס לתוך האדמה? למה הוא לא הולך ימינה? למה הוא לא הולך שמאלה? הוא צומח באופן מסוים. התשובה היא, כי יש שכל שמנהיג אותו. השכל שמנהיג אותו זה המלאך. בסדר? זה מלאך, זה כוח שפועל במציאות, מופשט, שפועל במציאות, ואנחנו יכולים לראות את השפעות הפעולה שלו. אנחנו לא יודעים לייחס, מי שלא מבין בממד הפנימי של המציאות, אז הוא לא יודע לייחס איזה פעולה לאיזה כוח. שזה צריך השגה נבואית, כדי להצליח להשיג, לקלוט איזה תופעה במציאות מתייחסת את זה, איזה כוח. אז לדוגמה, פה, בפסוק הזה שמובא פה בספר ישעיהו, והיה אפלה אחד בין השרפים, בידו רצפה וכולו וכולו, כלומר, ישעיהו הנביא משיג את הכוחות האלה, זאת אומרת, הוא מצליח לקלוט מה הם, ולהבין את הפעולה שלהם. זאת אומרת, לראות איזה פעולה פועל אותו הכוח. מה שכן אנחנו, שאנחנו יודעים באופן כללי, ידיעה כללית, שיש תופעות שאין אפשרות שהן יהיו קיימות לולי הכוח הפועל הזה. תקרא לו טבע, לא משנה איך שלא תקרא לו, כוח הטבע. כן? אבל זה מלאך בעצם. זה שכל שמוביל את החומר להיות דווקא באופן מסוים ולא אופן אחר. טוב, עד כאן אנחנו נצא.